יש הקשור גדול בקדש לקדש, קידוש. קידוש זה לברך בורא פרי הגפן ולומר קידוש, וגם שהחיינו על היום. בכל זאת, מי שיודע את ההלכה למעשה יודע שהקידוש הזה הוא שונה מקידוש רגיל. זה גם נפקימים אלה דינה, מתי אפשר להתחיל את הסדר, בפרט היום שיש שעון קיץ. לכאורה את הקידוש אפשר לעשות מבעוד יום, כל שבת וכל יום טוב, הרי אפשר את הקידוש לעשות מבעוד יום, מפני שאפשר להוסיף מחול על הקודש לעשות קידוש. האם בליל הסדר אפשר להתחיל את הקידוש מבעוד יום? זה לוקח זמן וככה, אפשר להכין מה משתנה אולי, והאמת היא שאי אפשר, צריכים להתחיל דווקא בלילה ולא מבעוד יום. זה תחילת מסכת, תחילת פרק הרבה פסחים, ששם קדום שתחשך, ותוספות מדברים על כך. למה? מפני שהקידוש בליל הסדר הוא שונה מקידוש רגיל של יום טוב. התוספות בעצם מתלבטים בזה, וגם הראש. האם הקידוש הוא סתם? כי זה קידוש, קידוש ביום טוב. אבל לא נאריך בזה, כי נתקע בזה. יש כמה וכמה נפקימינות. בקידוש קודם כל הדין הוא שצריך לשתות כמלוא לוגמיו, לפי ההלכה. כמלוא לוגמיו, התוספות אומרים שזה רוב רביעית, בדרך כלל אצל אדם בינוני. אם זה אדם לא בינוני, אז כמלוא לוגמיו, יכול להיות גם לכולה. אני אומר לך אדם בזה מבין. אם נגיד אדם קטן, לא ילד קטן, אדם שהוא קטן, שאצלו מלוא לוגמיו זה פחות מרוב רביעית אפילו. זה מספיק, כי השיעור רוב רביעית. בדרך כלל. זאת אומרת, וגם לא משנה גודל הכוס. יש לאדם גביע שמכיל שלוש רביעיות. אז הוא שותה כי אם לא לוגמיו, וזהו. לא צריך לשתות רוב כוס. כי מה העניין של רוב כוס? צריך לשתות כי אם לא לוגמיו יצא ידי חובה. וכך נפסק בהלכה בהלכות קידוש. פה השולחן ערוך כותב ששיעור הכוס רביעית, וישתה כולו או רובו. ישתה כולו או רובו. מסבירים כל האחרונים שכולו לכתחילה רובו בדיעבד. זאת אומרת, יש דין לכתחילה לשתות את כל הכוס, ובדיעבד צריך לשתות את רוב הכוס. עכשיו, מה יהיה אם הכוס מכילה כמה רביעיות? אומר השולחן ערוך, וזה שתי דעות, מביא השולחן ערוך את דעת הרמב"ן, הוא אומר, ויש אומרים שצריך לשתות רוב הכוס, אפילו מחזיק כמה רביעיות. בסימן דף הלבד סעיף תת, צריך לשתות רוב הכוס אפילו מחזיק כמה רביעיות. נכון שהוא כתב את זה יש אומרים, זאת אומרת שבדיעבד זה טוב גם בלי זה, אבל לכתחילה ראינו צריך לשתות את כל הכוס. זאת אומרת שאם יש לו גביע שמכילה הרבה צריך לשתות את כולה, ובדיעבד רוב, ולפי הרמב"ן רוב הכוס, גם אם זה מכיל הרבה צריך לשתות רוב. בקידוש אין דין של לכתחילה, אין שום דין לשתות לכתחילה את כל הגביע, וגם אם זה מכיל כמה רביעיות מספיק, כי אם לא לוגמיו, רוב רביעית אצל אדם בינוני. מה החינוך? התשובה היא שיש חינוך יותר בולט, שהתוספות באמת דנים, הם רק אומרים שיש להחמיר, אבל זה אצלם בכלל לא בטוח. כל פעם בקידוש, בשבת, בעל הבית מקדש, מוציא את כולם ידי חובה. עכשיו חכמים תקנו שלקדש על כוס אין פירושו של דבר להחזיק כוס ולומר קידוש, אלא גם לשתות את הכוס. כבודו של הקידוש, כבודה של הברכה, לקדש על כוס. מה זאת אומרת על כוס? לברך ולומר קידוש ולשתות. עכשיו גם אי אפשר לשתות בלי ברכת הנהנים של בורא פרי הגפן, צריכים לברך בורא פרי הגפן, קידוש ולשתות. וקבעו לנו מה שידור השתייה, זה מחלוקת לנעים, למעשה יש מי שאומר כלשהו, והלכה היא כי אם לא לוגמה. אז זה בקידוש בדרך כלל. עכשיו, מה עם שאר הנוכחים בבית או בישיבה שעושים קידוש? אין דין שכל אחד ישתה כי אם לא לוגמה ביין, אין בכלל דין שישתו. יש מצווה לטעום מכושל ברכה, מצווה סתם לטעום מכושל ברכה, ויוצאים מדי קידוש גם בלי השתייה. למה? בגלל שמאותה סיבה הרליכורה צריכים לשתות צריכים לשתות, בלי השתייה לא יוצאים מדי חובה אם המקדש לא שותה. איך הוא מוציא אותי? אחד יכול לאכול ושהשני יצא ידי חובה? אמר, אחד יאכל מצה ויכוון להוציא אותי באכילה? ודאי שזה לא שייך. אז למה פה הוא שותה ומוציא אותי? התשובה היא, אין בכלל חיוב לשתות על כולם. חכמים אמרו לקדש על כוס, וכבודו של הקידוש שאחד ישתה, לא שכולם ישתו, מספיק שאחד ישתה. לכן כולם שומעים את הקידוש ויוצאים מדי חובה מדין שומע כעונה, ואחד שותה את הכוס, אז או שאני מקדש עצמו שנותן למישהו אחר לשתות. בליל שבת כתוב שלך תחילה דווקא מקדש ישתה, כך אמרו הגאונים, בהבדלה וכדומה, אפילו לך תחילה לא צריך, מספיק שאחד ישתה. אומרים התוספות שלכאורה גם בליל הסדר כך קדש וקידוש שאחד ישתה, ולא רק הקידוש, התוספות דנים על כל ארבע כוסות. כתוב במשנה אפילו אני שבישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות. מה זה לא יפחתו לו? זה לכאורה לבעל הבית, לא לכל בני ביתו, כי מספיק שאחד ישתה. חכמים תקנו שהברכות יאמרו על כוס, הקידוש על כוס, וברכת אשר גאלנו גאל ישראל על כוס, וברכת המזון על כוס, וברכת ההלל בסוף ההלל גם כן על כוס. ארבע כוסות בסדר, אבל מספיק שאחד ישתה, יאמרו על כוס וישתה. וככה התוספות אומרים שבסוף אמרו נכון להחמיר, לפי דעת התוספות מן הדין מספיק שאחד יוציא את כולם מדי חובה. להלכה נפסק הרי לא כך, כפי שכולם יודעים. למה באמת זה שונה? התשובה היא כי חכמים תקנו לשתות ארבע כוסות. מה שכתוב שחכמים תקנו ארבע כוסות, לא זוכרת הלשון שם במשנה, חכמים תקנו ארבע כוסות על כל ברכה וברכה, אולי לא בדיוק ככה, אז לא הכוונה היא שתקנו לומר את הברכה על כוס. אם היו מתקנים לומר את הברכה על כוס, היה מספיק שאחד ישתה. הם תקנו ארבע כוסות, רק תקנו את מצוות ארבע כוסות לחלק את זה לכל ברכה וברכה. זאת אומרת, יש תקנה לשתות ארבע כוסות, ואומנם בגמרא שלנו זה די לא בולט, לכן התוספות באמת ככה אמרו, כי מי אומר שתקנו לחוד ארבע כוסות? אבל הראשונים כבר מביאים, רש"י ויש ירושלמים, מביאים הרבה, הר"ן מביא כמה וכמה טעמים שכתובים. קודם כל, הטעם הידוע כנגד ארבע לשונות של גאולה, שתקנו ארבע כוסות. מה זה ארבע לשונות של גאולה? לא מים, מה זה ארבע לשונות? אז מים יש ארבע לשונות? אז מה? בכוס ראשונה. נו, מה זה? ארבע לשונות של גאולה זה ארבע השלבים של הגאולה. זאת אומרת, חייבים להודות לשם על ארבע השלבים. השלב הראשון היה והוציאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. עוד המשיכו לעבוד, סבלו פחות. אחר כך וגלתי אתכם, והצלתי אתכם מעבודתם, הפסיקו בכלל לעבוד, אבל היו משובדים. אחר כך וגלתי אתכם, והוצאו ממצרים. לעיקר העיקר זה לקחתי אתכם מלאה, שנהיינו עם השם. אז זאת אומרת, זה שלבים שלבים בגאולה, ותקנו כנגד זה ארבע כוסות. או רש"י והרשב"א מביאים את הכוס פרעה, ולקח כוס פרעה בידי, שכתוב שם, בעצם כתוב שלוש פעמים, אז אחד מהם זה ברכת המזון או קידוש, יש בזה הרבה דיונים בזה. אבל כתוב בחלום של יוסף, אז גם כן מסתם הפשט הוא שזה בא להדגיש שכבר אז, אם עושים חשבון איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז צריכים גם את זה לזכור. הקדוש ברוך הוא, השגחה פרטית, הוציא את עם ישראל ממצרים. אז התחיל כבר ששר המשקים חלם שם איזה, לא חלם, נפל לו שם בקוס איזה זבוב, ואחר כך הם היו בבית הסוהר, ויוסף התגלגל שם, וחלמו חלום, וכך וכך. ואז הוא מספר על אותה קוס, ועוד חזר וישקע את המלך. אז אנחנו גם לכבוד המלך לוקחים קוס. סתם זה הפשט. לא סתם שכתוב שם המילה קוס כמה פעמים. טוב, אבל לא משנה, כל אחד מן הטעמים שמוזכרים זה טעמים למה תקנו ארבע כוסות. בקיצור, יש תקנה של שתיית ארבע כוסות בליל הסדר. ואם יש שתייה, אם יש חיוב לשתות ארבע כוסות, כמובן שאחד לא יכול להוציא את השני על דרך חובת שתייה. וקידוש אמרנו, אין באמת דין לשתות שכל אחד ישתה. יש דין שכל אחד יקדש, רק כבודו של הקידוש יעשו אותו על כוס ואחד ישתה. לא, מה זה שייך? אבל דיברנו על השתייה. מה אתה שואל, שזה לא קידוש מקום סעודה?
אם לא ישתו,
רגע, אנחנו עוד לא אוכלים בסעודה, אתה כבר אוכל בשולחן עורך, אנחנו אוכלים לקדש.
לכן אולי צריכים לשתות, אולי
בסיבה
הזאת צריכים לשתות.
למה?
שיהיה מקום סעודה, לצאת לפחות מישהו
שומר סותר. קודם כל, אם קידוש מקום סעודה, אז צריכים לשתות
רביעית
שלמה. אז למה מספיק רוב רביעית? קודם כל, וחוץ מזה, זה כוס ראשונה, ואחר כך למה שותים? שנייה ושלישית, מילה ראשונה פירצת. אתה אומר דבר יפה, ודבר נוסף, שתיית יין זה המצאה של הגאונים, זה לא כל כך בטוח, ובליל שבת לא סומכים עליהם. אז מילה ביום טוב, אולי קידוש דה רבנן, ככה מקובל, קידוש דה רבנן, אז איכשהו נגיד. אבל אם זה חל בשבת וזה דאורייתא, אפשר לסמוך. התשובה היא שהשולחן עורך שלנו זה קידוש מקום סעודה. או אם יושבים באותו מקום ורוצים לאכול ומתכננים לאכול, זה לא סתם הפסקה סתם. הפסקה היא כי זה הסדר, לכן קוראים לזה ליל הסדר. כיוון שזה הסדר, זה נקרא שאנחנו עסוקים בסעודה.
אנחנו נגיד את כל השנה.
אתה גם יכול להגיד אחר, אתה יכול להגיד שחכמים תקנו בליל הסדר קידוש מקום סעודה כזה. מה כל השנה?
כל השנה.
שמה?
שיש פרק זמן בין הקידוש לבין הסעודה.
טוב שי, אם כן אז אוכלים, אבל העיקר שאוכלים. אתה אומר שלא נותנים ידיים אבל אוכלים, אז זה התחלת הסעודה. למה נוהגים את זה? כי אוהבים את הירקות, או נוהגים את זה מדין שכתוב בברייתא?
מהברכות.
מדין מהברכות.
מהברכות אפשר למחרת. לא, כי כך כתוב בגמרא למדנו, שרואים שזה היה הסדר שם. עד שהתחילו לאכול כבר אכלו מי יודע מה, וקינוח סעודה, אז הביאו גם כן איזה כמה ברבורים מוסלם ודגים. ואנחנו לא מבינים מה הפשט, אבל כמו שרם מבינים, איך הם למדו, איך הם הכינו כל כך הרבה, אז גם את האוכל. באמת ככה. לא, לא התפללו שם, זה מראה לי ברכות. אין להם מחלוקות. כל כך הרבה. טוב.
אני
חושב, אומרת
שהם
היו
נקיים, להמשיך לאכול.
לא, זה לא. אנחנו מדברים על אנשים גדולים. רב ושמואל, ככה שם. בא מישהו להצטרף לזימון. אז רב אמר, כבר גמרנו, השמואל אמר, לא, אם היו מביאים, אז אנחנו היינו מביאים חתיכת ופלה, אני יודע מה. אמר, לא, הם היו מביאים גוזליה לאבא. אתה גוזלות או מה? זה אוכל, כאילו אחזו דם. טוב, אבל אתה שאלת דבר, אמרת שבגלל זה שותים. לא, אבל זה לא ככה. הדין של ארבע כוסות, כפי שאמרנו, לפי השיטה הזאת, וזה התקבל כדבר הלכה פשוט, לא מתייחסים אפילו לשיטת הראש והתוספות. ימין אמרו להחמיר, אבל רואים את זה כדבר פשוט, שיש תקנת חכמים לשתות ארבע כוסות, והסיבה לארבע כוסות היא כל מיני סיבות כפי שאנחנו רוצים, שזה לא מחלוקת, אלא גם זה נכון וגם זה נכון. כל הדברים כלול בעניין הזה. וכמובן, אחת הסיבות העיקריות שכך זה בולט ברמב״ם, זה שלבטא בליל הסדר את החירות, שיצאנו לחירות, כמו ששותים בהסיבה, אז יין וככה. יש הרבה דברים, לא ניכנס לפרטים. אם כן, ודאי שכל אחד צריך לשתות בפני עצמו. ועדינו שגם נשים חייבות בארבע כוסות, כפי שכותב בשולחן ערוך. גם נשים חייבות בארבע כוסות בכל מצוות הנהוגות באותו לילה. איש ואישה שווים, למרות שזו מצוות עשה שהזמן גרמה, זה דורשים מפסוק, שאישה חייבת במצה, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. כל מי שישנו בבן תאכל חמץ, ישנו בקום לכל מצה. וכיוון שנשים חייבות גם כן לאכול הלווים שבתורה, לאכול חמץ ודאי שאישה מצווה, לא לאכול חמץ, כך היא מצווה באכילת מצה, וחכמים קבעו שזה גם המצוות מדרבנן. אז מוטל על כולם ארבע כוסות. ומה שכתוב במשנה שזה על הברכות, זה לא הכוונה שתקנו לברך על כוס. את ארבע כוסות אמרו שנסמיך את כל כוס שאנחנו תיקנו לשתות אל ברכה. לכן אמרו, יש מצווה לאכול ארבע כוסות, ובליל הסדר אנחנו אומרים ארבע ברכות, נחבר כל אחד לאחד. חוץ מהסוד שיש בליל הסדר מספר ארבע. אז זה כל אחד צריך לחשוב למה זה, אבל זה חוזר על עצמו כל כך הרבה. אפילו מה נשתנה שנפל אחד במשנה, זה בולט כל כך. במשנה הרי יש ארבע קושיות שהבן שואל. אחד מהם זה הקורבן פסח, שבכל הלילות אוכלים בין צלי או בין מרושל, הלילה הזה כולו צלי, או בלי כולו, הלילה הזה צלי, ואנחנו במקום, חסר לנו את האחד הזה, אז הכניסו במקום זה, כולנו מסובים. בזמנם תודה ישך לשאול את זה, כי כל יום אנחנו מסובים. כן או לא? מלא בגמרא בברכות, אפילו זימו להם, אחד שהוציא את השני בלי מסובים. אז הכניסו, רואים ברור שהמספר ארבע חוזר. אם כן באו חכמים אמרו, יש ארבע כוסות ויש ארבע ברכות, לצרף את זה לזה. אז לכן הדין הוא שצריך, מה? לכן הדין שצריך לשתות כל אחד. מה? אז לכן הדין הוא שצריך כל אחד לשתות, וממילא כל הדינים האלו הם משתנים, כמו שאמרנו. בקידוש זה כבודה של הברכה, אחד אומר בגמרא כלשהו, והלכה היא שמלון הוא גמר. אבל פה שצריך לשתות כוס, צריך לשתות את הכוס. אלא מה, רובו ככולו? זו עוד שאלה, מתי אומרים רובו ככולו או לא? אבל רובו ככולו, בדיעבד יוצאים מדי חובה. לכן בא הרמב"ן ואומר, אם זה כוס גדולה, צריך לשתות רוב כוס. החולקים אומרים, לא, מספיק שזה כאילו הרביעיות, זה כאילו כמה כוסות. אבל באופן כללי, העיקרון הוא שצריך לשתות את הכוס ולכתחילה את כולה ובדיעבד את רובה. לכן באמת הפוסקים אומרים, שאומנם בשולחן ערוך כתוב יש אומרים, משמע שקיים עליהם כדעה ראשונה מעיקר הדין, אבל ראוי בליל הסדר לא לקחת גביע גדול. בשבת, זה כבוד שבת, כבר יש לך גביע גדול, זה מכובד מאוד, ואתה שותה מלול וגמר. אבל בליל הסדר הועיל וישנה בעיה שצריכים לשתות קודם כל לכתחילה את כולו ובדיעבד את רובו, אז לכן לקחת גביע כשיעור ולא יותר. אם רוצים להחמיר, לוקחים לשיעור שמרבית יותר גדולה, אז לא, אבל כל פנים לא לוקחים כוס גדולה. כך מביאים האחרונים, כך מביא המשנה ברורה, שאם אין דעתו לשתות הרבה לא יקח כוס גדול, רק כוס שמחזיק רביעית כדי לחוש לכל הבעיות האלה. כך כתבו האחרונים.
להכיר בשיעור ולהכיר ביין, או להכיר בשיעור ולהכיר ביין? להכיר בשיעור לקחת
מצע נביא,
או להכיר בשיעור
מצע נביא חזק? מצע נביא זה בעיה אחרת. טוב, על מצע נביא הוא הזכיר, אז יש, בגלל הסיבה הזאת שאמרנו, יש דיון גדול בזה, אם אפשר, אם יוצאים בליל הסדר במצע נביא בארבע כוסות. למה? אולי בדיעבד כן. כי גם חמר מדינה לא יוצאים דיעבד, אבל לכתחילה, כיוון שאין דין של יין בדרך חירות, והרמב"ם מרגיש את זה כל כך, שזה שותים את היין גם לביטוי הזה של חירות, אז יין, אז מיץ ענבים שהוא לא יין, אלא מיץ ענבים, יכול להיות שלא מקיימים בזה את הלכתחילה. יש כאלה שטוענים, הרב אלישיב למשל טוען שקידוש כל ליל שבת, כל שבת, לא רק ליל שבת, אם לא שותים, שותים מיץ ענבים, אז הפסידו את המעלה של קידוש על יין. אנחנו משתדלים להרבד יין. כל קידוש.
מה אחוז של זה?
שירגישו של יין. מדינה זה נמרר, היו שמים רבע. יין, שלושה חלקים מים. זהו, אז אם אתה שם מים זה מחליש את זה. אבל אם אתה עושה את הדין ההוא בזמננו עם מיץ ענבים, אז תדיר שזה די חזק. זה לטעום ולראות עלו איזה יין. אני מרגיש את זה את היין. עוד פנים, בליל הסדר...
אני לא מתווכח שצריך לברך בו
להגיד מיץ ענבים. זה כתוב בגמרא. כתוב, לא רק שאפשר, גם קישוש כתוב, סוחט אדם את כל ענבים, מקדש עליו, בסדר. השאלה אם יש בזה מעלה של יין. שזה בורק ריאגט להם זה פשיטה, כי זה מיץ ענבים, ושזה יוצאים מדי רחובה זה פשיטה, אבל לקיים את העניין הזה של חירות יכול להיות שלא, אבל אני לא בטוח, זה בכלל לא בטוח, שאדם הוא יחמיר וישתה יין ובגלל זה הוא פחות יספר ויצעד מצרים, יכול להיות שזה לא שווה, קצת הוא יוסיף יין מלם. אדם יגיד, אני רוצה לקיים את הלכתחילה, אני אקח רביעית יין, ניקח את הרביעית הגדולה, נשתה את כל הכוס, ואחר כך הוא הולך לישון, נגיד אפילו שיערוך את כל הסדר. ככה הוא יספר מציאת מצרים כל הלילה. עד שתחטפנו שינה, הוא יקיים את תחטפנו שינה. נכון. כן, דרך אגב, יש איזה אחרונים שדנים, אני פעם ראיתי, שאם אדם נרדם, ואחר כך הוא מתעורר, אז כבר אין טעם שימשיך לספר, מבחינת הדין של סיפור מציאת מצרים. כי כבר הזמן נגמר. ודאי, זה ליל הסדר, סתם כל החגים מספרים, זה דבר גדול. אבל כבר התקיים בו עד שתחתתנו שינה, אז מה זה מועיל שעכשיו אנחנו מתחילים חדש? אנחנו כאילו יש לך להתאפק, לא לרדם. ככה אדם עושה טוב, נחטוף תנומה. אני רואה ש... מה? אני רואה ש... רבי שלום מחפש משהו, כנראה שכתוב לא ככה.
אז מה צריך להגיש את היין? זה השיעור? אז זה השינה.
חייב אדם לעשות בלכות הפסח ובצעד מצרים ולספר בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עד שתחתפנו שינה. אז זה הזמן.
כן, אבל חייב,
חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב לפירוש שינה, מה?
שינה זה
המיטה. אה, זה לא יודע.
אבל אומר לשים דקה את הראש,
בוא נגיד אחרת, לא יודע את זה, בוא נגיד אחרת, אם אדם חטפה אותו שינה, אז הוא יכול ללכת לישון כמו בביתה, הוא צריך להשתדל ככה, ללחם עם עצמו.
שתכין כבר
עד עשו. כתוב חייב עד שתחטפנו. מי שבדרגה הזו לא יכול לישון, גם אם הוא רוצה, זה לא הולך לו. בפרט שזה לא הכל הלכה, אם היו לומדים כל הזמן הלכות, ידעו לעשות מלכות הפסח, וגם לספר ולשים את הנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא. הלוקח שיר השירים, הוא אומר את זה ומבין שם פשט, אפילו רק על דרך הנגלה, בלי הנסתם. איך הוא יכול לרדם בכלל?
הרב, שמעתי בפשט מיינדל ומיץ הנביא לסופט אדם בשכול הרבים, הוא אומר את קידוש היום. הוא אומר,
סופט
אדם בשכול
הרבים,
זה יגיע ליין, תשאיר את זה.
טוב, זה שאלה גדולה. אם זה נכון מה שאתה אומר שזה לא יגיע ליין, אז הבית יוסף אומר שאי אפשר לברך את זה בורי פרי הגפן. אתה לומד ורדע, אתה לא יודע. אנחנו עומדים ברכות, אז גם אנחנו לא יודעים. בית יוסף מביא שכל יין שמרחים על הבורא פרי הגפן, זה רק אם הוא עתיד להיות יין. אבל אם זה מצב כזה שהוא לא יהיה יין, אז כבר הפסיד את מעלתו. אז לגבי מיץ ענבים עשו מחקר גדול, ומתברר שאפשר להוציא ממנו איזה חומר מסוים, אני לא בקיא כל כך בזה, שזה יכול להגיע ליין אם תוציא ממנו. שמים בזה משהו, ואפשר להוציא את זה, זה חומר, כמו גז או משהו כזה.
זה הבעיה
מהמשפזר.
אי אפשר להוציא ממנו.
כן.
דרגים אפשר
להוציא. יכול להיות. יכול להיות. אני לא בקיא בזה, אבל זה... מומחים טיפלו הרבה בשאלה הזאת, מה שאתה אומר. טוב, נחזור לענייננו. אז אמרנו שבליל הסדר זה דין אחר לגמרי. יש דין של כל כוס או רוב כוס, וממילא כולם חייבים. יש עוד דין שאמרנו שכתוב במשנה, או שם כתוב שאת כל כוס אמרו שימרחו עליה ברכה. עכשיו כתוב בשולחן ערוך, צריך לשתות ארבע כוסות על הסדר. אני אומר, כתוב בשולחן ערוך, כמו ששואלים לפעמים, אומרים, כתוב בילקוט יוסף, ולמעשה זה משנה. אבל נגיד שזה כתוב בשולחן ערוך. זה כך כתוב בגמרא. צריך לשתות על הסדר, ואם שטעם זה אחר זה שלא כסדר, לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, אפילו בדיעבד אם שותים לא כסדר, לא יצא ידי חובה. יש בזה מחלוקת גדולה, מה הפשט בגמרא, מחלוקת ראשונית, וגם מחלוקת בין הבית יוסף לפרי חדש. מה הכוונה של... לא, זה כסדר, נוסיף עוד, עוד איזה קטע, כתוב... שטען מזה אחר זה, איפה זה? לא, זה לא כתוב בשולחן ערוך, זה הלשון בשולחן ערוך. בגמרא יש טען בזה אחר זה, שטען בבת אחת לא יצא, סליחה. שטען בבת אחת לא יצא. יש מחלוקת גם ברש"י, וזה מה הפירוש בזה? שלא כסדר. האם הכוונה שלא לשתות אחת אחרי השנייה? נגיד, מזגו לו ארבע כוסות, מה?
במשנה מה כתוב? שטען זה אחר זה, ויש ברית
כשטען אחת. במשנה כתוב שטען בבת אחת לא יצא. יש מחלוקת, נדמה לי רש"י בתוספות, לא יודע. מתי לומדים את זה? אמנם 30 יום לפני הפסח, אבל בדיעבד נספיק חול המועד. כך שאני... את הלכתחילה בטח לא עשיתי, את הבדיעבד עד לא יודע, אני ניסתי. אבל שם כתוב שטעם בבת אחת ויצרה, שנדמה לי אומר שהוא מזג ארבע רביעיות בכוס אחת. לא יצא. תוספות אומרים שהכוונה אפילו מזג ארבע כוסות, ושתה אותם אחת אחרי השנייה גם לא יצא. ועכשיו, וזה כתוב פה בשולחן ערוך, אבל השאלה היא מה הדין אם אדם הפסיק
לכוס כקוס.
מה?
זה תלוי בדיוק במחלוקת וכולי. אם אני אומר שזה לשתות כל כוס בפני עצמו, וכך רעשי ואים, אז לכן איך אני מבטל את זה? רק אם אני שופך את הכל לכוס אחת?
לא, למה לך להגיד? גם רעשי סדר צריכים לשתות ארבע כוסות.
לא, זה בדיוק מה שאני אומר, ולכן איך מתבטל השטעם בבת אחת? רק אם אני מוזג הכל לכוס אחת, שאז
אין נעמה. כן, זה יכול להיות, נכון.
אבל ציטטת.
כי לפי הרמב"ם בטח, זה קשור לזה, ודאי. הרמב"ם אומר שזה עד אחת. גם תוספות אומרים, זה לא ארבע, זה אחת. ודאי. אבל לא, אבל נגיד אפילו אם הוא שם ארבע כוסות ושתה, לא יצא. עכשיו השאלה, מה הפירוש? מה יהיה? הוא לא שתה בבת אחת, אבל הוא הפסיק בין אחת לשנייה. האם הכוונה פה שלא כסדר זה שהוא לא אמר את האגדה כסדר? הוא לא יצא, אם הוא לא אמר אגדה, ואמר ברכת אשר גלענו, ואמר זה, ואמר זה, אז הוא לא קיים את ארבע כוסות. או שאני אומר לו, חכמים אומנם קבעו שהסדר הוא, שארבע כוסות זה על הברכות, אבל אם הוא לא אמר על הברכות, יצא את דרך חובה. זה מחלוקת ראשונים, אביר הולכה מביא הרבה, וזה מחלוקת...
כסדר על זה פשוט.
מה?
מה זה שלא כסדר?
שלא כסדר הרגיל, זה לומר את האגדה.
סמוך.
כן, ככה בפשוט. אז זהו, זה מחלוקת בין הבית יוסף לכם. הבית יוסף אומר שבדיעבד יצא, ואחרים אומרים שלא יצא. אבו הלכה מאיר שלכם נשים, הואיל והן חייבות בארבע כוסות, אז לפעמים האישה עסוקה, הוא הלכה להשכיב איזה ילד, היא באה והיא רואה ששותים, השותה עם כולם, ואחר כך היא תשלים, אז הוא אומר, צריכים להקפיד לא לעשות את זה. כי אפילו לפי דעת בית יוסף שיצא בדיעבד, אבל תלכתחילה ודאי שלא, כי צריכים לשתות, מה? את האגדה, את העיקר הוא צריך.
יש שם העבדים האלה.
קודם כל את הברכה.
אה, יש את הברכה?
כל זה על השרגה לנו.
יש
את הברך. מה? זה מה שהוא אומר, שהיא תחכה ולא תשתה עכשיו, אלא היא תשלים את העיקר. יש דברים שזה לא, זה רק לכתחילה.
זה כמה דברים, לא?
מה פתאום? כל שהוא לא אמרת לו שהדברים אלו לא יצא ידי חובתו. בסדר, ולהגיד את הברכה, אשר גאלנו גאל תבותינו. ולומר שני פרקים להלל, מה שיותר עיקר ומה שפחות עיקר, לפי הסדר. ואז לומר. כל פעם נמצאו מחלוקת מה הפירוש בקוס הזאת שלו על הסדר. אחר כך יש עוד דינים, כיוון שארבע כוסות, לכתחילה יין אדום, זכר לדם, וכל מה שכאן כתוב בשולחן ערוך.
זאת אחרים, יש לו על הסדר?
בקשר ליין. יין מבושג, איפה אמר?
מה אתם היום עושים?
לא טוב, אה? רק יין חמוץ ולא מתוק. לא, יש בזה מחלוקת גדולה, אבל... אבל זו בעיה, מה?
הרב, לכתחילה, אני לא צריך להפיד גם בלי סוכר בלי כלום.
מה זאת אומרת לכתחילה? זה תלוי בשוטו.
לא, שאתה רב, הנוהגים.
נוהגים לקחת כל יין שהוא, אבל...
השאלה אם אתה מתחילה לקחת...
לפי הרמב״ם צריכים לקחת יין
שקשר
לניסוח על המזבח. זה מי שלמד בו בברטה התעסק
בזה.
הוא הגיע
עד שם.
הוא מושט. מה?
יין שלנו הוא לא מנסק.
הוא מושט.
יין שלנו פסול, ודאי. למה
כי הוא מרושט?
כל סוכר. כל סוכר
וכל
דבש.
יין של פעם
בשבות
הוא לא היה טוב, אבל היין שלנו שלא יבשלו אותו הוא לא יהיה טוב. אז גם היין של מרושט...
לא, הם משתים אותו בשביל הדברים.
לא, אבל יש גם יין קודמתו, מה?
הסברה שזה לא טוב לניסוך כי הוא לא משובח, אבל היום היין שלנו...
לא, יש דינים מסוימים, מה קשר לניסוך? זה הגמרא במסכת, יין המשקר ותלוי. וגם לך, מה?
לא
מבשלים.
הבישול והפיתור
זה עוד... טוב, אז זה אמרנו עם הקידוש. עכשיו, אחרי קידוש מה הולך? מרוחץ, כן, אז זה נטילת ידיים. פה יש שוב בעיה, נוטלים ידיים, הולכים לאכול כרפס. קודם כל, למה אוכלים כרפס? כדי שנשאל למה אוכלים כרפס. זה בעצם כמעט לפי כולם. אין טעם למה אוכלים כרפס. כדי שהילד נשאל למה אוכלים כרפס, ויגידו לו שאתה יודע למה אוכלים, כדי שתשאל. לא, אומרים לו שכיוון שליל הסדר רוצה, יש מצווה מן התורה לספר ביציאת מצרים, והתורה ציפתה לספר את זה לילדים.
אם הוא שם,
רגיש
את זה
לתשובה. לא, תשמע לסוף את התשובה, תראה שהוא יגיד שכן. אומרים לו ככה, אולי יש מצווה מן התורה לספר ביציאת מצרים, והתורה מצווה לספר את זה, הגעת על בנך, כל פנים גם לקטנים. ליל הסדר זה המסר שאב מוסר לבנו את האמונה שלנו, כל השנה צריך למסור, אבל לסדר זה מצווה דווקא לזמן הזה, וזה אחת הסיבות, אולי יש עוד סיבות, אני לא יודע, אחת הסיבות שלובשים קיטים בליל הסדר, שזה יזכיר תכריכים, לא כי נזכיר את יום המוות, בליל הסדר לא צריכים להזכיר שום דבר, אבל שאדם ידע שצריכים להעביר את זה לבנים, דור אחר, כי לא נשארים בעולם בעולם הזה. אגב, אני נותן לו שמחה שהוא פעם ילך לעולם אחר, תמיד נשאר פה עם הצרות האלה. אז הוא מוסר את המסר לילדים שלו, אז הוא מעביר, והתורה ציפתה לכל בן להעביר, שופיע בנתון, יש גם בן טעם, יש כל מיני. אז אומרים לו, תראה, אתה אם לא תקבל אגוזים, אחד הדברים זה גם חילוק אגוזים. בגמרא, מצווה לחלק אגוזים וקריות לילדים, שלא ישנו. וגם כרפס, כדי שיראה שינוי, זאת אומרת, אני אומר לו, אם לא יהיה משהו, אם הכל יהיה שגרתי, ועד שאוכלים אומרים כל כך הרבה, אז מה עושה ילד ירדם? גם המבוגרים, תמיד, אומרים ואומרים ואומרים, אז אומרים לו, רוצים שאתה תתעורר, אז עושים כל מיני דברים של שינוי, וזהו, אז מה זה לא טוב? אז שישה למה דווקא השינוי הזה, אז אני אענה לו, אם היו עושים אחר, היית שואל למה דווקא הוא. זה לא נאמן אותי, ככה שאני. לא זה נותנים לו אגוזים שישחק באמת אם אין לו סבלנות לשמוע את זה וחוץ מזה באמת זה לא ראוי כך אני חושב, אני לא יודע אני אומר שאני חושב אבל אני יודע שבאמת לא ראוי להאריך בסיפור האגדה יותר מדי כדי שהילד גם יזכה לקיים את מצוות מצה ומרור, וגם זה, זה יותר מחדיר לו ככה את ה... שהוא רואה שמדברים, המבוגרים, זה לא כל כך מקנה לו, אבל שימהרו, ואחר כך אם רוצים לספר מצוות מצה, אפשר לספר אחרי האוכל, אחרי האוכל. המרבה לספר עד שתחתפנו שנה, זה לא באוכל, זה אחרי האוכל, יושב ומספר, עד שעלה עמוד השחר, סיפרו שם. וחוץ מזה לילדים קטנים, ככה אני הייתי נוהג, מיד שבאו מבית כנסת, לפני שמתחילים את הסדר, עד שמתחילים לזוז שם, לילדים דרך כלל יש מהגן, הוא ממה את כל התמונות, והם לא צריכים להשיג את זה. תמונות של צפרדעים, של כלים, של הרוב, וככה לחיות אותו קצת. זה בעצם עיקר הסיפור של יציאת מצרים. מה שאומרים איזה דרשה, איזה וורט, איזה ורטיל, זה לא סיפור בכלל. גם למבוגרים יש דברים שלא, זה לא חלק מסיפור יציאת מצרים. אם אומרים איזה וורט כזה מבריא, קומה. זה יפה להגיד את זה במשך כל המועד. בליל הזה רוצים לספר את הסיפור. וגם אחר כך, וכיושבים כל הלילה נגיד, יושבים ומספרים מה צריך לעשות. זה מוציאים מזרונים, מה שתחתפנו שינה, אפילו גדולים. של ספרדים הסדר הוא גם על מזרונים, נכון? שם נשאר ילדים. יותר תחתפן
השם.
לא? הרב ניתן רק על המזרונים, גם במספרים. לא, שבאמת יש מפרסת או במשהו, תלוי באמת גאוויר. אנחנו בטבריה בדרך כלל שם. ומספרים, אני מספר לך. כל מיני דברים, אחד אחד נדע. אני לא שכולם לאהוב, אבל מפסיק את הדרך. תקשו אותו עם מה שזה צריך. אצלנו זה לא אחד ולא שניים. נכדים עם גדולים כולם.
בגלל שהדין זה שהרגע...
ספרים, אז תחתפנו שמה. אז מה אומרים? זה לא אמרתי. לא, לא משנה מה. אני יודע, אני הייתי לוקח הרבה פעמים חומש שמות, מתחיל מההתחלה. אבל דולג, רק ככה, כל הדברים המעניינים. ספר פשוט כל הסיפור היה ואיך זה... מה?
עם הציבור, עם
המשפחה, לא עוד אוכל.
כן,
לא עוד אוכל. כן. לבד אחר כך זה כתוב פה דברים אחרים. אחר גם מתחילים סוכן את זה,
לסוף.
אני רואה שבסוף נמשכים לסוף, אתה אמרת שנתחיל מהפיקומה.
בגלל שהדין זה שאבא יספר, אז צריך לספר גם לבן שלו אם לא
מבין? מה? קודם כל המצווה היא לא דווקא לבן, המצווה היא...
כן,
אבל בגלל לבן חבר. אבל לא דווקא כתוב שם שגם אם הוא אחרים. וחוץ מזה, הנפש של הילד היא קולטת בלי שאתה מספר לו. רק תביא אותו ויראה ככה, יראה על הפנים שלך. איך עולה?
לא, אבל
אשתו יש לו. לא, הוא שולך לקיים עם הילד, בטח. אותו זה, הוא לא לבד, סמוך עליו. בטח, זה חוד מאוד. אז כן, דיברנו על ריחת. אז אמרנו, עד למה אוכלים כרפס? יש עוד סיבה, אבל זה ודאי שחכמים לא תקנו את הכרפס בשביל זה. דרך אגב, למה קוראים לזה כרפס? כי לוקחים ירק ששמו כרפס. אבל למה דווקא הוא? אז האחרונים אומרים, מה? זה סמך פרח, זה רבס. אבל כיוון שלמדנו עכשיו ברכות, אז אם אוכלים כרפס, בכלל זו שאלה אם ברכים על הבורא פרי אדמה. מסתם הלא. כל דבר שאני הייתי אומר, אמרו, מה פתאום אוכלים אותו חי גם? כתוב שכל דבר שנאכל מבושל בדרך כלל...
יש מנהגים שאוכלים
כרפס סלט. שמה?
היום יש מציאות שאנשים אוכלים את הכרפס שלו.
כן, בסלט, אבל זה לא עדיין... טוב, על כל פנים, זה שאלה. כל דבר שירק שנאכל מבושל, שדרכו לאכל מבושל, אם אוכלים אותו חי מברכים שהכל. אז לכן, או שלוקחים כרפס מבושל, בתוך המרק, משלים כרפס, מוציאים אותו ללל הסדר. או שחוץ מזה לוקחים איזה בורא פני אדמה אחר, אבל אז זה קצת בעיה. כי... עכשיו...
למה זה בעיה?
זה בעיה לך, כי קודם כל מי אומר שזה פתר רק בדיעבד, לך התחילה יצטר לברך שהכל. אז זה גם שאלה. חוץ מזה, אם אוכלים שיעור קטן, אז... עכשיו, יש שאלה נוספת, כמה לאכול מן הכרפס? יכול להיות שחכמים תקנו לאכול כזית, אז צריכים לאכול כזית, כי אחלה זה כזית. וכך פוסק הגרא, וזה תלוי בגרסאות, ב... אתה זוכר איפה שבצים? יש סביור הלכה במקום. יש אומרים שצריכים כזית, בדרך כלל מקובל שזה פחות מכזית, וכך כותב השולחן ערוך. אבל השאלה אם פחות מכזית, הכוונה שמספיק פחות מכזית, או צריך פחות מכזית. אחד ראה, בדרך כלל רעבים, אז הוא יאכל איזה תפוח אדמה גדול, מה יש? קרפס או משהו?
זה גזר?
מה? אז יש פה בעיה נוספת שהיא, זו סוגיה גדולה, ואם רוצים לדבר על זה, זה ממש סוגיה גדולה, הספר הזה, שזה תלוי בעוד נושא פה. הבורא פרי אדמה, קודם כל, למה מברכים על קרפס בורא פרי אדמה? קרפס זה לפני האוכל, אין בעיה, כן. זה לפני תפילת ידיים. מברכים בורא פרי אדמה. עכשיו, יש באוכל מרור. באוכל יש אוכלים מרור, שגם עליו צריך לברך בורא פרי אדמה, לכאורה. למרות שבדרך כלל הם אוכלים ירקות, חסה, אחרי ברכת הנוסעים לחום לארץ, לא מברכים. כי זה חלק מן הסעודה. נו, לפי מה שלמדנו. מברכים על המרור או לא? יכול להיות שכן, יכול להיות שכיוון שהמרור אני לא אוכל אותו לשם אכילה, לסבוע או כלפתן ללכת, מה שנקרא בלשונם לפתן, אלא אני אוכל את זה לשם קיום מצווה, אז הוא תרום ברכה.
הסברה בדיוק הפוכה.
מה?
הסברה בדיוק הפוכה.
שמה?
שכיוון שכיבו אותי אם לאכול, אז זה חלק מהסברה שלי. אני אמנה מזה.
נניח, אולי, חייבו אותך לאכול, אבל מי לא חייבו אותך לברכה? נגיד, חייבו אותך לשתות ים באמצע סעודה, אז לא תברך? כן, זה לא, אולי זה. כל פעם, יש בזה מחלוקת גדולה. עכשיו, זה יהיה ספק, אז מה כתוב באחרונים? לא חושב שזה כבר בראשונים. לא, זה לא כך לברכות, אבל רק מהאדמה לברכות הנהנים. מה זה שח? על מצאת המברך גם המוציא לחם מן הארץ. זה שני דברים נפרדים. אתה מברך ברכה של ברכת הנהנים. אז האחרונים אומרים, אני חושב שזה בראשונים לא נמצא, אבל האחרונים אומרים שבברכת הקרפס בבורא פרי אדמה הוא מכוון לפתור גם את המרור. הוא מכוון לפתור גם את המרור, ואז הברכה מתייחסת לזה. אבל זה אומנם, מה? הוא לא כיוון, אז הוא נכנס בספק. אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו יש פה עוד דבר, זה דבר בתוך דבר, מה הדין אם אדם אוכל לפני האוכל, לפני הסעודה, אדם אוכל נגיד איזה פרי, ואחרי האוכל, ובתוך האוכל הוא נותנים ידיים אחר כך, והוא ממשיך לאכול את הפרי. עושים את זה לפעמים בגלל הברכה. אדם אוכל נגיד תקוע חצי לפני האוכל, הוא ענבים. ואחר כך, אז הוא חייב ברכה אחרונה. אבל ואם הוא נטל ידיים ולא אוכל את זה באוכל, הוא ודאי חייב ברכה אחרונה. גם אם הוא כבר נטל ידיים, מה זה משנה?
מה? זה
אבל זה לפני האוכל הוא אחר. ברכת המזון זה פותר כל מה שאכלו בסעודה, לא לפני הסעודה. אז הכלל הוא כזה, שאם זה דבר שמברכים עליו גם בתוך הסעודה, למשל הוא אכל ענבים, ענבים גם אם בתוך הסעודה מברכים עליהם, אז לפני הסעודה הוא לא יכול לברך ברכה האחרונה, כי הוא באמצע אוכל, הוא גם בתוך הסעודה מתכונן להמשיך בענבים. וממילא, כיוון שברכת המזון פותרת את הענבים שבסעודה, היא פותרת את הכל. זה הכלל, אותו דבר ביין. אם אדם שתה יין לפני הסעודה, בשבת, כיוון שקידוש מקום סעודה, אז גם אם הוא לא שתה בסעודה, אז ברכת המזון פותרת. אבל בדרך כלל זה כך. אבל אם הוא אכל נגיד ירק, הוא אכל חסה, נגיד לפני הסעודה, ובאוכל ימשיך לאכול, אז הוא צריך אף עוד בכם ברכה אחרונה לפני האוכל. או אם הוא נטל ידיים, הוא מברך בורא נפשות. למה? כי אמנם אתה ממשיך לאכול באוכל, אבל מה זה נוגע לעסק של מה שאכלת לפני זה? מה שאתה אוכל באוכל, כי זה חלק מן הסעודה. מה? אז זה שאלה אחרת, מה פותר ברכת המזון ומה לא? תלוי דבר מסביר. אז ממילא גם פה אותו דבר, אם אני אומר שמרור חייב בברכת בורא פרי אדמה כי זה לא חלק מן הסעודה, אז הקרפס פותר את המרור. אבל אם אני אומר שזה חלק מן הסעודה, המרור, והוא לא צריך ברכה, אז יוצא של הקרפס, צריכים לברך ברכה.
לא, רק אם הקרפס והמרור הם אותו דרגה.
מה זאת אומרת?
אם הרב אוכל...
זה בורא פרי אדמה, זה בורא
פרי אדמה. כן, אבל זה כזה בורא פרי אדמה, אם אני אוכל במקום קרפס תפוח אדמה.
מה זה משנה?
לא, תפוח אדמה בתוך הסעודה, הוא חלק מהסעודה.
מדברים על מרור אבל, בטח תפוח אדמה אוכלת.
לא, הרב דן מלאב...
לא משנה, אבל אם אני ממשיך לאכול ירק, זה לא משנה אם זה מין אחר. אם אני ממשיך לאכול ירק, מה זה חשוב זה או זה? אחת זה לפני הסעודה ענבים, אם אני ממשיך בסעודה תפוח עץ, אני פטור מברכה. כי הרי ברכת בורא פרי אדמה מתייחסת להמשך. אז ממילא זה תלוי זה בזה.
גם ראשונה וגם
אחרונה. לא, מה? אם מרור טעום ברכה לפניה, אז אני לא צריך לברך ברכה אחרונה אחרי הקרפס. כי יש עוד המשך, אבל אם לא טעום ברכה, אז אני צריך ברכה אחרונה. לכן בגלל זו אחת הסיבות של לאכול קרפס דווקא פחות מכזית. כי אם אני אוכל כזית, אני נכנס בבעיה של ברכה אחרונה. עכשיו יש עוד בעיה, שגם כן היא פה, יש לה הרבה, היא תופסת הרבה כאן. בעניין הזה, האם מברכים על ארבע כוסות, על כל כוס וכוס בפני עצמה? האם יש ברכה על כל אחד בפני עצמו? אז זו מחלוקת השולחן ערוך והרמ"א. השולחן ערוך אומר שלא מברכים אלא רק על ראשונה ועל השלישית שאחרי ברכת המזון. אז זה שוב התחלה חדשה. לפי דעת הרמ"א מברכים על כל כוס וכוס בפני עצמה. ומהי הסיבה? אז יש שתי סיבות.
הלב, הסקו, הסקו,
סך הדעת. סך הדעת, אז יש הסבר אחד של הגר"א שהוא אומר ככה. כיוון שמי שהתחילה הגדה אסור לשתות, ולכן אבא הפסק להצרוכם ברכה בכוס שני. וטעם שני שאמרו, שם כן אברהם אומר, שהסיבה היא כי זה כל אחת ואחת מצווה בפני עצמה. כל כוס זה מצווה בפני עצמה. זאת אומרת, אחד הטעמים שזה נחשב להפסק ולכן מברכים על כל כוס. אז אם ככה, הרי בין כך ובין כך יוצא שהכרפס לא יכול לשתות תמרו. מאותה סיבה שהבורי פרי הגפן של כוס ראשון לא פתר את הבורי פרי הגפן של כוס שני לפי הרמה, אז הכרפס לא יכול לפתור את זה. אז לכן, לפי מנהג אשכנזים, צריך לצאת שאם אדם אכל כזית כרפס, הוא חייב לברך בורי נפשות. שמעתי שיש ככה
שאלה. אז למה
זה פותר? אגב, בכל מקרה, למה על המרור לא צריך לברך?
אז כי מקבלים את הסברה שזה חלק מן הסעודה? או מצד שאתה אמרת שחייבים לאכול את זה, זה חלק מן הסעודה? כן, יש פה כמה דברים. זה לגבי ה... אז מה נגמר? אז אנחנו לא התחלנו את הסדר. עד עכשיו, זה כרפס. עכשיו את הכרפס הזה טובלים... את הכרפס הזה טובלים בחומץ או במי מלח. למה טובלים אותו?
שישאלו.
מה? אתה יכול להגיד שגם זה בכלל תקנה שישאלו. אבל אתה יכול להגיד לא, כי ברש"י במסכת ברכות, מי שלומד ברכות יודע, שלאכול הפירוש הוא לטבול. אצלם מטבל בירק, זה הפירוש לאכול ירק. כי כל דבר היו אוכלים בטיבול, ככה שאומר. כל דבר אצלם היו מטבלים ואוכלים. מטפל, מטפל, תעשה שם יש הביטויים. הם היו רגילים או בתחינה או במשהו, כל מיני דברים היו מטבלים. אז יכול להיות שמה שכתוב שמטבלים את הכרפס זה רק כי זה דרך לאכול, תקנו לאכול ירק. אבל הטיבול עצמו אולי לא תקנה. בחרוסת יש דין של טיבול, במרור יש דין של טיבול בחרוסת, וזה מחלוקת תנאים, ולפי ההלכה חרוסת עצמה היא מצווה. החרוסת היא עצמה מצווה בפני עצמה, זכר לפיד. ואיך שעושים את החרוסת יש הרבה הלכות. מה? כי זה תפל המרור. מה, למה לא הולכים לשאת לשנו? לא, כי זה חלק ממצוות המרור. אין לי לאכול חרוס לבד אם אדם אין לו מרור. אבל זו המצווה לקחת...
זה
מצווה
לפני הכרפס. מה? זה מצווה
לפני
הכרפס. זהו. אז עכשיו ככה, אם אתה אומר שלא תקנו טיבול, אז לכאורה גם ליטול ידיים לא צריך. למה נותנים ידיים לפני הכרפס? כי יש כלל שדבר שטיבולו במשקה, אם אוכלים דבר שטיבולו במשקה, נותנים ידיים עליו. אז כאן, שטיבולו במשקה, נוטלים ידיים. זה כתוב בגמרא, שאם אוכלים ירקות או דבר אחר, אוכל שטיבולו במשקה, צריכים לטול ידיים. אז אם טוטלים בכרפס, אני נוטל ידיים לפני זה, לכן אני רוחץ. בזמננו, שנניח, יש מחלוקת עם הברכה, כן מברכים או לא מברכים, זה גם תביא בשאלה, האם זו תקנת חכמים, או שזה משהו של ידי תאומה וטהרה, כשהיו נוהגים מדיני תאומה וטהרה. לא ניכנס לזה. אז בדרך כלל פוסק השולחן ערוך שדבר שטיפולו במשקה נותן ולא מברך. הגר"א פוסק שנותן ומברך, אז גם בליל הסדר הוא אומר שאומרים ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. למרות שאם אדם אוכל פחות מכזית, לא צריך לברך על נטילת ידיים. המשנה ברורה, אז אחד המקומות שהוא חזר בו, שהוא פרסם שהוא חזר בו, הוא כתב בהלכות נטילת ידיים, שאם אדם אוכל פחות מכזית, ירק, טיפולו במשקה, לא צריך לטול ידיים. כי בלחם פוסק מרן שלא מברכים ברכה על, על לחם פחות מכזית, נוטל פחות מכביצה, נוטל ולא מברך. אז הוא אומר, פה זה ספק ספק. א', גם בלחם זה ספק אם נוטלים ידיים, על פחות מכשיעור. ופה זה טיבולו במשקה, שהוא טוב, אז לא צריך לטוב. אחר כך הוא חזר והוא אומר, הרי בליל הסדר נוטלים ידיים, כתוב לאכול פחות מכרפס, פחות מכזית ונוטלים ידיים, סימן שאני לא צודק. למרות שיש ראשונים
אשכנזים,
למרות שאיזה אשכנזים, אני לא אשכנזים, אלו שקשה להם לקום. אז רגע, אז זה נטילת ידיים של הכרפס. עכשיו זה קשור אם אוכלים פחות מכזית, יש עוד סיבה להקל כפי שאמרנו. אז זאת אומרת, יש לנו כאן שתי שאלות. א', האם הטיבול זו תקנת חכמים של המנהג של כרפס, ושנית, האם נטילת הידיים זה מנהג חכמים. אולי זה הסדר, קדש, אורחז, קרפס, כל האכילת קרפס זה שירו שינוי. אז אולי שירו שינוי זה גם לתירת הידיים, או שזה לא שייך, זה דין. תקנו לאכול קרפס, עכשיו יש לך בעיה שאתם לא משקט איתו, מה אין אבקה מינה? מי שכל השנה, נניח, לא יודע אם יש לו על מי לסמוך, אין לו על מי לסמוך, אבל מי שלא נוטל ידיים לטיבולו במשקים, אז אחרי הכל מחלוקת, אז בליל הסדר, מה הטעם שהוא קם לטול ידיים? אז אם תגיד שיש תקנה שזה הסדר, אז הוא קם, נוטל. אלו שראש הסדר נוטל בלבד, זה בגלל זה, שהם אומרים כך, טיבולו במשקים אנחנו אף פעם לא שומרים, אז מבחינה זאת אנחנו מחוסים. אלא מה, יש איזה משהו לרוק שינוי, אז שאיפה
לך... חלק מהתקנה זה לטבול במשהו מסוים?
זהו, אם נגיד שהתקנה... לא, אין משהו מסוים, מה שאין...
שיטבול בתחינה,
נכון, מותר בתחינה. לא, זה גם טיבול לא משקיע, תחינה זה לא משקיע.
לא, מה שלא
יהיה משקיע, מה שלא יהיה משיבת המינים? אין
הכי
נאמה.
אז אם אין לבה, אז נחתחילה היא...
נכון, אין הכי נאמה, אם בפשטות לא תקנו, לא תקנו את הנטילת ידיים כחלק מן הסדר. אמנם רשי כתב את הסימנים האלו, מסתם הלא, אז באמת נכון, אם יתקורו דבר כזה שלא...
אבל גם אם יש טיבול, שיתבול במשהו שלא...
כן, טיבול, אני אומר, אם יהיה תקנו רחיצה, אני אומר.
לא, אני אומר, גם אם תקנו רחיצה...
לא, אם תקנו רחיצה, תקנו אותה. לא, אז תקנו לטבול דבר המחייב רחיצה.
לגבי ברכה על היין שיש מחלוקת
הרבה... על כל פנים, רגע, מה שצריך להוסיף, שבדיני טיבולו במשקה, זה אם אדם, אם היד שלו רטובה, אז זה בעיקר בגלל היד, לא בגלל, או שם היגע באוכל. אם זה דבר שרגילים במזלג, למשל אדם אוכל מרק עם, לא נטל ידיים, אוכל מרק שיש שם גזר, הוא צריך לטול ידיים, ודאי שלא. כל דבר שהדרך לאכול בכלי הזה אין בעיה. אז מילא, אם אוכלים את הקרפס, אם תובלים אותו עם מזלג ככה בדרך ארץ, אז לא צריכים בכלל נטילת ידיים, סתם קשקוש כל הנטילה הזאת. אז צריכים דווקא להחזיק ביד ולטבול.
הרב,
הנפקא מינה,
הדבר הראשון שהרב אמר, אם אני אומר שזה חלק
מהמצוות, הנפקא מינה... אלא אם כן, זה חילול השם, יש אורחים כאלה שחושבים זה אדם לא מתורבד. מהנפקא מינה
הראשונה שהרב אמר, אם מישהו ברך, הוא צריך לברך, ואחרי זה מטבל, הוא מטבל בכל דבר, ואחרי זה
הוא לברך.
אם אני אומר שהטיבול הוא חלק
מהמצוות... לא, לא, מה זה מטבל, איך
שיהיה? לא, כי אם אני חושב שטיבול הוא חלק מהמצוות...
רגע, מה הוא מברך? לפי הדעות של ברך...
כן, לפי הדעות...
גם כן, אם יש בידו אז אם אדם נטל ידיים כדין לקרפס, הרי על הצד של זה צריך נטילה, זו נטילה כדין. אחר כך הוא ממשיך בהגדה, הגיע המוציא, הגיע לרחצה, לא המוציא. כן, אז הוא לא יכול לברך על נטילה של... הוא לא מצליח בעד מהם. הידיים שלו ודאי נקיות, הם שמורות כל הזמן שובר את זה המוציא. מה? שמה?
לא הוא נגע.
אבל הוא יודע שהוא לא נגע, זה
יכול.
שיגע ראשי. אז לכן נוהגים בכוונה להיגוע במקומות שהם חייבים לטילה.
גם לא פשוט, לא.
עם
הנגע.
מה?
עם
הנגע.
עם הנגע.
בסדר, אבל לא אומרת את זה על הסדר. עם הנגע זה מאדם סתם מסיח דעת. אדם יודע שהוא עוסק בתואר, יודע שהוא לא נגע בידם. טוב, רגע, נגיע לפחות למשהו. אז אמרנו כזה שהופחת
יחץ.
שם מגיעים ליחץ, על יחץ, יחץ, מה אחרי יחץ? מה?
מגיד,
כן, מגיד, רחצה, מוציא מצא. זה, כל הדברים האלו זה כלול ליחץ. לא המגיד, אבל כל הדברים האלו כלול ליחץ. דיברנו על זה בעריכות בשבת, מי שהיה. שבעצם יש כאן, אנחנו לומדים בדיוק עכשיו את הסוגיה בברכות, יש כאן איזה מין בעיה כפולה ומכופלת בעסק כזה. מצד אחד כתוב בתורה מצות לחם עוני, ואחת הדרשות של מצות לחם עוני, הכוונה שצריכים לאכול, שצריכים, מה דרכו של עני מפרוסה, צריכים לאכול פרוסה, מצות שהן לחם עוני, יש כמה וכמה פירושים, זה אחד הפירושים, מצות לחם עוני. זאת אומרת, מסתבר, נדמה לי שהייתי פעם שזה, יש אומרים שזה דאורייתא, אני לא יודע, כל פעמים לכתחילה ודאי שהמצווה לקיים את הכזית בליל הסדר, לאכול דווקא פרוסה ולא שלמה. לכן נאמר, אם יש עורך סדר, שלפניו יהיה שלוש מצות, ושאר האנשים, הרי הוא לא יכול לתת לכולם כזית, אז לפני זה מחלקים, לפני נטילת ידיים, מחלקים לכולם, לכל אחד שיהיה לו כזית. אז אם מחלקים, אם אדם ייקח מצה שלמה, אז הוא צריך לדעת שכשהוא קיבל שלמה, הוא צריך כל יום לשבור אותה, לפני הברכות. למה? כי אחרת הוא לא מקיים את המצווה בלחם עוני. הוא צריך פרוסה ולא שלמה. יש דין מיוחד לקיים את זה בפרוסה. עכשיו ישנה שאלה שהיא מורכבת משני דברים. א', האם בליל פסח, על כל יום טוב וכל שבת, יש לחם משנה? האם בליל פסח אין לחם משנה? לחם משנה אולי כן, אבל שתי פרוסות נניח, מקסימום. כי הואיל במצוותו של הלילה זה פרוסה, אז פה אין שלימה. תמיד לחם משנה, זה גם שניים, שני משנה, אבל גם שלימים. אבל עכשיו, כי זה תמיד, זה בולט יותר, שני שלמים זה שניים. שתי חתיכות זה פחות שתיים. אמרנו כבר בשבת, בישיבה הרבה פעמים, סעודה שלישית אין לחם משנה. בזמן האחרון תקנו את זה, מביאים לחמניות. אבל אם אדם מצד הדין, אם הוא לוקח שתי פרוסות בדיעבד, זה טוב. אבל שלא ייקח שתי פרוסות מאותה שקית של חלה. כי אז זה אחד, זה לא שתיים. זה לקח פרוסה משקית זאת, ובמלאי לא נית. אחד מזאת ואחד מהשנייה. אז יש לו שתי פרוסות משני לחמים. אבל לא מאותו לחם. אדם שיש לו, נגיד, פרוסה, יחתוך את זה לשתיים, יהיה לו לחם משני. זה לא הגיוני. יש לו פרוסה אחת, יחתוך את זה לשניים. לחם משני זה שני לחמים. אז לפחות לא שלמים, אז חצאים. על כל פעמים, ביום טוב יש לחם עוני. אז יש כמה שיטות. יש שיטה אחת שהיא מקובלת בעם ישראל. אדמר יגיד שנוהגים אחרת, נכון? לא באמת ככה, זה שיטת הרמב"ם, שיטת הגר"א, אבל בדרך כלל מקובל כמעט אצל כולם שלוקחים שלוש מצות. מה פתאום שלוש? צריך לחם משנה, מה שלוש? נו, אתה יודע? כי התשובה היא, כי אני רוצה לקיים את שני הדינים. אני רוצה לברך על לחם משנה, וההנחה לפי שיטה זו של לחם משנה זה שלם גם ביום טוב. אז אני לוקח לחם משנה, אבל אני צריך לקיים את המצווה של מה דרכו של עני בפרוסה. אז אני לוקח לחם חצוי, מצה חצויה, ואז יש לי כאן גם בשביל לקיים את המצווה הזאת וגם לקיים את המצווה הזאת. עכשיו לוקחים לך תחילה שלוש מצות, יש בזה גם כל מיני רמזים, ואחר כך עושים יחד, שוברים את אחת המצות, כדי שעוד מעט כשאני אתול ידיים, יהיה לי בעצם שתיים וחצי, יהיה לי לחם משנה ושלמים, ויהיה לי גם אחד חצוי. זה לפי המנהג המקובל בעם ישראל. אז עושים יחד. עכשיו, כיוון שבחצי הראשון אני אקיים מצווה של מצה, אז אני משאיר את החצי גם למצווה. וזה לאפיקומן. לכן מצליעים את זה לאפיקומן. זה לא דווקא, למשל, יש כאלה שהילד גנב את האפיקומן, מצא אותו, אנחנו משתדים לא לקרוא לזה את המילה גנב. אבל הוא מצא את האפיקומן והוא דורש מי יודע מה. אז אם אבא תלמיד חכם אומר, שמור את זה אצלך, אל תעשה טובות. כי אך מצא אחרת הוא אוכל. זה לא מי יודע מה. למשל, כל המסובים, אי אפשר אומר לך, נורים לתת כל אחד חתיכה קטנה, סתם ככה. אבל הפיקומן זה לא דווקא ממצא זו, אבל חתחילה נוהגים שאת זה שומרים לזה, אבל בעיקר היחץ הוא בשביל העניין הזה. עכשיו, אחרי יחץ, מה אמרנו? מה אמרת קודם שלך? המגיד, למה עושים את היחץ לפני המגיד? כי יש עוד רשע בגמרא של לחם עוני, שלחם שעונים עליו דברים. לחם עוני זה לחם שמספרים עליו את הסיפור, ולכתחילה צריך לספר את האגדה על הלחם. לא רק שזמן, שמצוות האגדה לומדים אותה דווקא בלילה, כי אם בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, זה בליל הסדר, נכון? יכול מבעוד יום, אם, יכול מראש חודש, סליחה. יש צד לומר שהלילה צריכים כבר להתחיל לספר. יכול מראש חודש, מה? אבל חוץ מזה, שבפועל המצא תהיה לפניך, לחם עוני שעונים עליו דברים, ולכן בליל הסדר כתוב באגדות, מי שלא יודע, מחצים מגלים, מחצים מגלים. על פרוש הוא מגלים את המצב וכאן מתחילים לספר מציאת מצרים. אלא מה, רק כשלוקחים כוס ליד, המשום כבודה של כוס מכסים את המצב. כמו בשבת שעושים קידוש, אז לחם משנה מכוסה גם בגלל הסיבה הזאת. כי בשבעת המינים, חיטה בשורה קודמים וגפן, אז מכסים. אז כל פעם שלוקחים כוס מכסים, אחרי שמניחים את הכוס תמיד מגלים. למה? לקיים את הלחם שעונים עליו דברים הרבה. מצות, לחם עוני, שעונים עליו דברים. עכשיו, אם אני דורש גם מה דרכו של עני מפרוסה, וגם אני דורש את הלחם עוני הזה, אז הסיפור צריך להיות על הפרוסה. אז לכן, אני עושה את היחד לפני שאני מתחיל את המגיד. אז זה שפניי כבר פרוסה, ואז המצות מגולות, ואני מספר גם בפני זה. כשאומרים, מצה זו שאנו אוכלים, אז רגילים לקחת אותה ויותר להבליט אותה, את הפרוסה הזאת. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. אבל כל ההגדה היא על זה. אז עושים יחד ואחר כך, הסיפור יציאת מצרים. ואחרי זה, אנחנו באים לקיים את המצווה. אז נוטלים ידיים, זה ודאי דין רגיל, כמו בכל השנה. רק אמרנו שאם ידיו נקיות מהנטילה הקודמת, אז ראוי לנחלך אותם. ואחר כך בא עסק הזה של המוציא והמצא כפי שאמרנו. אז קודם כל יש שם ברכת המצוות, אשר קרישנו, וזה דורה איתה גם בזמן הזה. יש ברכת הנהלים של המוציא, ואז בפשטות, אם בלי ל... היום דיברנו שלא נסתבך שולחן ארוך יותר מדי, ויורד דעה, אותו דבר גם פה, ברגע שאתה נכנס שולחן ארוך לרוב אלף שיטות לא יודעים שום אחת, השיטה הפשוטה, הדרך הפשוטה היא לפי מנהג ישראל של שלוש מצות, כפי שאמרנו קודם, אחרת אין טעם לשלוש מצות, אלא שברכת המוציא מתייחסת לשני הלחמים, ללחם, לשתי המצות ללחם משני. ואז האדם הוא מכוון, הוא לא צריך לחשוב את זה, אבל שתי המצות השלמות עליהם הוא קיים המוציא. אחר כך את השלישית הוא בכלל יכול לעזוב מן היד שלו, בעצם מעיקר הדין יכול לעזוב גם את העליונה וגם את התחתונה, לקחת רק את האמצעית שהיא פרוסה ולברך אשר קדשנו על אכילת מצה, וזהו, כי אז זו הפרוסה. אני לא אומר לדינה ככה, אבל זה בפשטות לפי הכיוון של הראשונים. עכשיו יש בעיה, רגע, עכשיו יש בעיה שתמיד כשמברכים על לחם משנה, אמנם מישהו אמר לי שאצל יקים זה לא נהוג, לא יודע בדיוק, יש שום חינוך, אני לא יודע בדיוק מה, כשיש דין לברך המוציא על לחם משנה בכל ליל שבת, אז בעל הבית מברך לחם משנה והוא מוציא את כולם. אם כל אחד, נגיד בישיבה, ייקח מהפרוסות שמנחות לפניו, הוא לא קיים מצוות לחם משנה. אם אין לו ברירה, אז לא קיים, מה אפשר לעשות? אבל שידע שלא קיים מצוות לחם משנה. כי לחם משנה זה לא פרוס לשמוע ברכת המוציא והוא אוכל. ביין באמת זה כך. ביין, כפי שאמרנו, מספיק שאתה תשמע את הקידוש, אלא משום כבוד הברכה תקנו שמישהו ישתה. אבל בלחם לברך על לחם משנה, הפירוש הוא שאתה תואם מן הלחם המשנה. אם הוא טעם זה, אתה לא ברכת על לחם משנה, אתה ברכת על הפרוסה שלפניך. אלא אם כן גם לפניך מונח לחם משנה. כמו בקידוש בליל הסדר, אמרנו כל אחד יש לו כוס. אז בעצם הקידוש שאתה שומע מבעל הבית, על מה אתה עושה אותו, על הכוס שלו או על הכוס שלך? על הכוס שלך. אתה שומע כי עונה על זה, לא עליו. לכן כתוב בהרבה מקומות שאוחזים את הכוס ביד, אלא אם כן פחדים שמישהו ישפוך באמצע. אז יותר טוב שאף אחד לא יאכל. יש ילדים, אומרים, נגיד לכל אחד לחזיק, יעשה בלגן באמצע. אבל מצד הדין, כשאדם מקדש צריך לאכול את הכוס בידו, ואם הקידוש של המברך הוא על כל, הוא מוציא אותי בשמיעה, אבל את הקידוש שאני עושה על הכוס שלי, אז ראוי שאני אוכל את הכוס בידי. אני יכול לכוון לצאת בכוס שלו, ואז הטעימה שלו מוציאה אותי, ואני שותה ארבע כוסות, מדין ארבע כוסות, לא מדין קידוש. אז זה מסובך, אבל ככה בפשטות. כל אחד מכוון לכוס שלו, ואותה הוא שותה.
רק בכוס הראשונה?
וכל הכוסות איך נוהגים אצלכם? שרק העורך אומר את הברכות או כולם? אם כולם אומרים, אז בטח שכל אחד אומר על שלו. מה? כן, גם את הברכות. לא, לא בקידוש. אשר גלנו עליהם, רק לא. כל אחד אומר, אז בטח שאתה מכוון לשלך. לא, כי מצד הדין זה מותר שאחד יאמר, אבל זה קשה כל הזמן לשמוע מאוד קשה. את ההגזה, אני משתדל באמת שכולם ישמעו. הם אומרים בלחש אולי, אבל ספר להם. אני מסביר, עבדים היינו, עבדים היינו, כמו שולחן ערוך, אני גם בליל הסדר, יודע רק פשט.
היה לי גם איזה במצות, לא?
מה? כן, במצות, אם אתה לא טועם, אז לא קיימת מצוות לחם משנה, צריך שתטעם. אז לכן, במצה נוהגים כך, כיוון שלחם משנה זה שתי המצות העליונות, אנחנו מדברים אם לפני כל אחד אין שלוש מצות, אם כל אחד יש, אז כל אחד עושה בעצמו.
זה עדיף?
תשאל אותי אם זה עדיף או לא. אם יקיימו את השולחן ערוך לכתחילה, אז זה עדיף. אבל אם יקיים את השולחן ערוך לכתחילה, זה קשה מאוד. בלתי מציאותי כמעט, אתה לא יודע איך הוא קיים.
כמה כזה, תודה שיטות הכי מקילות אפשר.
אני לא יודע, מה? מה הכי מקילות? אני מדבר לך מה שכתוב בשולחן ערוך. שולחן ערוך כתוב שתיקח שני זיתים, תכניס אותם בת אחת לפה.
זה השיעור המינימלי ששתי
חלקים. אחד אמר שלא ראוי לקיים את זה כדי שיוכל לקיים מצוות מרור אחר כך.
לא, לא, נסמוך על השיטות המקילות ביותר שאפשר לאכוש, נקשיטות, לא?
מה?
לסמוך על השיטות הכי מקילות.
מה זה לסמוך על המקילות? יותר טוב לא לקחת שלוש מצות, ולא לסמוך על המקילות, אלא לצאת על חתחילה. של מה אתה לוקח? של לצאת על המקילות? בטח, אז מה זה טוב? אז הוא לוקח, אז אם הם יוצאים ידי חובה בלחם משנה, אז הם צריכים לקבל חתיכה קטנה מן הלחם משנה. אולי עליונה או מהתחתונה, לא משנה מאיזה מצה. אבל אם אין לכולם אל עליונה, אז הולכים גם מלמטה. בדרך כלל ביום טוב, בליל שבת, זה ביסטו, זה תחתונה. ביום טוב זה עליונה. אבל לא משנה, העיקר מן השלמה כולם מקבלים. ואחר כך, על פרוסה, מברכים על אכילת מצה. המוציא מספיק טעימה באלמה, לא צריך כזית. כמובן, כדי לקיים ברכת המזון צריכים כזית בסוף. אז אומרת, כל אחד מקבל חתיכה קטנה, וכל אחד חייב לאכול פרוסה מכזית. אז מה שראוי לנהוג...
אני לא
טועם
את הלחם משנה שאני
מברך
גם על אכילת מצה.
כן, בטח.
אני יכול לטעום את הפירור שהוא נתן לי,
ואחר כך אתה, מה שיש
לדיר, גמר... מסתם לא ראוי לאכול בלילה, כמו שהגמרא אומרת על מרור, שלא ראוי לקחת לכרפס חסלה, כי אחרי שאתה מילאת את כרסך למרור...
רק בטיפה של... לא, לפי מה שיקום אומר, הוא לא יכול לברך
את
הברכה השנייה.
למה?
כי ברגע שהוא טען, אז מה הוא רוצה? הוא
רוצה,
הוא כבר לא יכול.
לא,
הוא טען.
הוא טען. הוא טען. הוא טען. הוא טען. הוא טען. הוא טען.
יש רגעים שאומרים שאם אדם הוא חגר פחות בכזית, יש בזה צד של אכילת רצון. ראיתי באחרונים שאומרים שאם אין לאדם שום דבר, ויש לו נגיד שיעור קטן אפילו של
במרור, זה לא כתוב. במרור לא כתוב לאכול כזית.
נכון.
בתורה על כל פנים. בתורה כתוב על מצות ומרורים יאכלו. אז אוכלים, מי זה יאכלו? את מי יאכלו? פסח. נאכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש, ומצות על מרורים יאכלו. יאכלו את הפסח עם מצה ומרור. אז במצה, אז בעצם בבשר כתוב ואכלו. שאתה מכינה כזית, מצה ומרור לא כתוב. לא כתוב בכלל ואכלו, אלא מה יש פסוק אחר, בערב תאכלו מצות, המרור אין פסוק, אז מרור לא צריך כזית, ככה מעיקר הדין, אבל כיוון שאומרים, כך אומר הראש, אבל כיוון שהנוסח שחכמים הכינו על אכילת מרור, צריכים לאכול כזית,
כמו שיש חצי שיעור שהוא אסור,
נניח, בסדר, מה אמרנו במצה, רגע, אז מצד הדין, צריך כל אחד לטעום משהו מהמוציא, ולאכול כזית מצה. עכשיו, הנוהג ההגיוני הפשוט, לא יודע איך נוהגים בכל מקום, אבל הפשטות זה כך, לפני נטילת ידיים, קודם כל לפני נטילת ידיים ראוי שעורך הסדר יסביר את כל הדברים. כל פעמים ככה אנחנו עושים. אם כולם תנדר חמים במקומות אחרים, הם לא צריכים. כי אחר כך אנחנו נדבר עד אחרי כורך מכתחילה. זה שהכל נכלל בברכת על אכילת מצה. למה יש כורך? זכר למקדש כהילה. נכון, זאת אומרת שהילל קיים את מצוות מצה אז, אנחנו עושים זכר, אז הברכה של אכילת מצה מתייחסת גם לקורך, לכן המשנה ברורה טוען שמה שכתוב באגדות, זכר למקדש כהילל, כך היה עושה הילל, הוא אומר לא לומר את זה לפני אכילת קורך, כי זה חלק, זה הפסק בין הברכה, וכך הוא מצא, הוא אומר שאולי מה שכתוב בשולחן ערוך ואומר, זה שגרה דלישנה, לא אומר, ואוכל מרור, זכר למקדש כהילל, אנחנו נגיד שאומרים את זה אחרי זה, בגלל זה. אבל זה לא משנה הרבה, כי זה לא בדיוק הפסק, כי זה מסבירים את העניין. אבל לפני זה, צריכים להסביר את הכל לפני נטילת ידיים. שיש מצוות מצה, ויש מצוות לחם משנה, וחייבים מדאורייתא לקיים מצוות מצה כזית, וגם אנשים חייבות בזה, חייבים לאכול לך תחילה בבת אחת, ובדיעבד, אני מדגיש את הבדיעבד בדרך כלל. ואת הכנסת, אני אומר רק את הבדיעבד. כי בלבט הם שומעים גם מחתחילה, הם בולבלים לגמרי. תמיד אני אומר, אני אומר שלהסתפר, למשל בזה, אז מדין המשנה אסור להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב. אז יש הרבה אנשים שיומיים מתאפקים. יותר מזה, זה היום הזה שיש מנהג כזה. אז גם פה צריך להגיד, יש דין לאכול כזית בכדי אכילת פרס, והזמן זה שתי דקות, כי זה ספק דאורייתא. יום כיפור מחמירים יותר, אבל צריכים להשתדל לאכול, וצריכים בסיבה. כל הדברים האלו זה העיקר. אבל עכשיו, את כל זה מסבירים שצריכים לאכול, ואחר כך אוכלים אחרי זה את מצוות מרור שהיא בזמן הזה דרבנן, כי מרור כתוב בתורה רק עם קורבן פסח, ולמרות שדרבנן מברכים ברכה, וזה גם אוכלים כזית, זה גם צריכים לאכול כזית, זה בלי הסיבה, ואחר כך מקיימים את הזכר למקדש כהילל, שהילל אכל פסח, מצה ומרור. עכשיו, גם לפי הילל, בזמננו חייבים לאכול מצה לחוד ומרור לחוד. למה?
על מצות
ומרורים היה כל דור הייתה, אז הוא הבין שעל מצות ומרורים יאכלו, זה כפשוטו, יאכלו סנדוויץ', אבל בזמננו שזה רבנן וזה דור הייתה, אז אי אפשר, כי זה רשות ביחס למצווה, אז גם לפי הילל צריכים לאכול מצה ומרור, ואחר כך זה רק זה. איך הקורך זה בעיה שלמה, מה זה קורך?
איך עושים קורך תכלס, מה זה?
איך עושים שניים, אחד למעלה, אחד למטה, איך... בעיה שלמה, איך עושים? זהו, אז זה, כל זה מסבירים. אחר כך, לפני נטילת ידיים, ככה אנחנו נוהגים, מחכים לכל אחד, או שאומרים שיקחו לבד, שכל אחד שיניח לפניו כזית למצווה של אכילת מצה, כל אחד החליט לו כמה הוא רוצה להחמיר על עצמו, אם הוא רוצה כזית יותר גדול, זה סתם טעים, זה סתם מצווה, ולפי הרמב"ם משמש אם הוא אוכל יותר הוא מקיים עוד מצווה, וגם יכין לעצמו, וגם מכינים מרור לכל אחד כזית, וגם מכינים לכורך, שלושת הדברים, כדי שלא יהיה הפסקות. ואז הולכים לטול ידיים, ומסבירים את זה כמובן, שכל אחד מקבל חתיכה קטנה מלחם משניהם, ומהפרוסה, אמרנו כבר קודם, גם אם הוא לוקח לעצמו מצה שלמה, הוא צריך לשבור אותה, מי שרוצה להחמיר, הוא עורך את זה מישהו, אז הוא צריך לקיים עוד דבר, כי מצה צריכים שיהיה לכם, כמו באתרוג, ומילא אם הוא לא עשה קניין קודם, יש כאלה שטוענים שזה לא שלו. יש אומרים שברגע שהוא אוכל את זה, נכנס לפה, אז זה נהיה שלו.
שינוי.
מה?
זה שינוי, זה שהוא אוכל, זה השינוי.
לא, זה שינוי, זה כזלן קונה.
לא, לא.
כזלן קונה.
יש קניין קונה. אומרים שבזה שהוא אוכל, לא
מוצא
כזלן. זה שהוא אוכל ואכילה.
אדם שמזמין אורח, מבחינה ממונית, גם אם הגישו לך מנה, זה לא שלך. אתה לא יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. נותנים לך רשות אכילה, אבל הממון הוא שייך לא לך, זה שייך לבעלים. אז לכאורה, אם אתה אוכל מצה, אז זה לא שלך. רק מה, כשהכנסת את זה כבר לפה, זה נהיה שלך. אבל זה לא כל כך חלק.
אני אגיד מסתם, הבעל הבית נקנה לה בנוחה.
נכון, הוא מסתם מסכים שיקנה, אבל איפה הקניין? נכון, בטח שמסתם, לא יכול לשאול אותו. ברור שמסתם. אבל כדי שאתה, כמו באתרוג, אדם עושה קניין, לאתרוג לכם, הוא מברך.
הרב, אז בפי זה יוצא שהבעל צריך לנסה גם להגנות
לאישה. רגע, רגע, אומרים לכולם שהתחילים על בני השאולה את הכזית, אם רוצים, שכל אחד יתקבל לקנוס את זה בשביל המצא.
כל אחד צריך לקבל מהבדיעבד.
אז אנחנו לא מדברים בדיעבד, מהבדיעבד נסתם את זה בסדר.
כל אחד צריך לקבל.
אם אחד לא עשה את זה, הוא עכשיו מתחרט, מה היה בשנה שעברה, כואב ליבו על כך, אז נסתם את זה.
כל אחד
צריך לקבל. אבל למה לא לעשות עליך תחילה?
שני קליטים או...
למה? לא, עכשיו ככה. אז זהו, אז כל אחד מקבל מזה, והוא שם לפניו כזית ואוכל, קיים את המצווה. ואז הוא מקבל, מה הוא צריך לכבד משעת מעשה? מה הוא צריך לכבד משעת מעשה? לא צריך שלא הספיק בצקם להחמיץ, שלא הספיק בצקם להחמיץ, גורשו ממצרים, ושקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, זה, כוונות שלך תחילה. אם הוא רוצה לכבד כל מיני דברים,
לא צריך שני
קטעים. אבל לא בפשטות.
את
איזה שם הוא מתקן, את איזה עוד שם הוויה. מה?
לא צריך שני קטעים לכל אחד.
או זהו, עכשיו השולחן, זה בפשטות אמרנו. עכשיו זה אני ממשיך, לא מבין שזה. אבל גזלנו כל כך הרבה זמן.
צריך לשמוע.
רק רגע. מה?
צריך שכנתם לכל אחד.
לא, לפני שאתה אוכל. מותר לעשות קניין ביום טוב לצורך יום. כמו שבאמת. מה, בסוכות לא עושים את זה? אתה לוקח את רוק ואתה קונה ומברך לכם. לפני זה איזה בלגן לפתוח את המזרור של העזיות, מה צריך לשמור את זה לעצמו? זה לא שייך. עכשיו ככה, השולחן ארוך אומר, אם אתם רואים את השולחן ארוך הזה, עסק ביש. הוא אומר לאכול שני זיתים, מהמצה עליונה כזית ומהמצה אמצעית כזית, ולאכול אותם בבת אחת, והרבה החולים מסבירים שכוונה להכניס אותם לפה בבת אחת. קודם כל, אני חושב שאם אוכלים את זה לא נורמלי, זה לא כדרך אכילה. אז צריכים לשים לב, גם אם מקיימים את כל הדין, אבל בצורה, זה לחתוך את זה, לחנתו, זה לא חשוב. זה מצד דרך ארץ, מצד חילול השם, זה דינים שלא שייכים לחוק פסח. אבל אדם צריך להתנהג כמו שצריך, גם אחרת זה סתם זה... אבל הוא אומר לאכול שני זיתים.
איך הוא הגיע לזה?
איך הוא הגיע? אז זה אתה לומד עכשיו, לא? בברכות. איך הוא הגיע? אז יש בזה חשבון שלם, איך עם חבילות חבילות, עם מצווה, עם דברים. זה תסבוכת שלמה. כך הוא לכתחילה אומר. הוא עוד אומר, לבלוע אותם בבת אחת. ואם אתה לא יכול בבת אחת, תבלע כזית המוציא, ואחר כך כזית מצא. ואז דנים, כבר יצאת במוציא, אז איך? יש פה הרבה הרבה מה לדון. אבל איך שיהיה כל מה שהוא אומר, זה לכאורה, אני חושב שזה דבר פשוט, שזה רק שייך לאורך הסדר, שיש לו בעיה, זה המוציא, וזה לחילת מצא, צריך מספקות, מזה כזית, מזה כזית. אבל שאר המסובין, שהם קיבלו לעצמם, פרוצה לקיים במצוות מצא, וחתיכה מהמוציא, אין להם לכל שני זיתים, אין שום רעיון בזה. אלא אם כן הם לוקחים לעצמם שלוש מצות, אז גם הם מסתבכים, זה מה שאמרתי קודם, אתה אומר מה עדיף? אם הם יקיימו את הדין כמו שהוא, אז עדיף לקיים את הדין. אבל אם זה בלתי אפשרי בין כך, זה לא מציאותי, תעשה ניסיון לפני פסח, תראה. אלא מה? מה שכן, מה שאנחנו מסתדים לעשות, רואים ויש מחלוקת גדולה מה זה כזית. למשל, גם ברביעית יש, רביעית עין, וכל הדברים האלו, לא גשמן, כל הדברים האלו זה יש מחלוקת, מה הגודל בזמננו. בגלל סיבות של סתירות שאי אפשר לתרץ אותן מבחינת המציאות. כי הדמעה נותנת דוגמאות לפי מקווה ודוגמאות לפי זה, זה לא מסתדר. משהו חל בטבע שלא מסתדר. גם מבחינת, אפילו הדבר הכי פשוט, כתוב בגמרא שזית זה חצי ביצה. אצלנו זית זה לא נפח של חצי ביצה. ארבע זיתים אולי זה ביצה. זה לא נכון שחצי ביצה זה נפח מקביל לזית. זאת אומרת, אבל לא זאת ההוכחה. יש הוכחות ברורות שחל משהו שינוי. השאלה איפה הוא חל? אולי זה נהיה יותר גדול, אולי זה נהיה יותר קטן. אז יש מחלוקת בשיעורים. מה זה רביעית? וממילא, אם אני אומר למשל שאני יודע שזית זה נפח של חצי ביצה, צריך לדעת מה זה ביצה בזמנה, וממילא חצי מזה זה זית. אז יש כל מיני בעיות. יש שיטה של החזון איש, שהוא אמר דבר מאוד נועז, אבל ככה הוא אמר. הוא אמר ככה, שמה שנוגע למידות הרטובות, הלכות, אז זה כתוב בתורה שמות, זה לא דבר שאמרו לך לפי הבריאה. היה אצלם לא פשר, היה אצלם לא, והיה אצלם היר, והיה אצלם איפה, והיה אצלם כל מיני דברים. אז אם אתה לא יודע מה זה, אז יש כל מיני בעיות. אבל כשהתורה, הלכה למשה מסיני יותר נכון, אמרו לנו שהשיעור, נגיד, לא דווקא במצא, גם בייסורים, לאכול נבלה לוקים הם אכלו כזית. מה זה כזית? כמו זית. אז הוא אומר, כל דור זה לפי הזיתים שלו. לא מעניין אותי מה היה אז ומה זה, לפי זית בינוני הגמרא אומר. אז כל דור ישתנה לפי זית שלו. יוצא שבאכילת מצה יש כולה גדולה מאוד, שהגודל של החיוב של אכילת מצה זה לאכול כמו זית. אז יש עוד דיון עם זה, הקמח זית או כולל המים, עם אחורים, בלי אחורים, עם האווירים, אם את כל החומות לוקחים, ולפני, יעקב דרמוני בדיוק כאן עומד, הוא עשה ניסיונות, אולי גם השנה מחדש, אז קופסת גפרורים, כמה? זה לכול אלמה, נכון? כן, נפח של קופסת גפרורים. זה לכול אלמה. כל פעמים, אפשר לעשות ניסיונות, איך, אם רוצים לצאת, גם שזה קמח לבד, וגם שזה בלי אברירים, תוכנים ורואים, אבל לפי החזונית זה יותר קל. אז מה שאני רציתי לומר, שגם אם אנחנו מחמירים כדעת מרן, שצריכים לאכול כזית ממצה עליונה וכזית מתחתונה, ובבת אחת, אבל לגבי זה שזה רק חומרה שבחומרה, בגלל כל מיני שיטות, בטח שאני לא צריך להחמיר לקחת כזית גדול. אז אם אני אוכל מזה זית ומזה זית, אז קיימתי את הלכה תחילה בדרך לשולחן ערוך. כמובן שלגבי הדאורייתא אני לא אסתפק בזה, מה אכפת לי לאכול עוד, בפרט שיש כאלה שחלקו על זה. אבל לגבי הדין הזה של התחילה אני מקיים את זה בזה. אז כך שאני יכול לאכול לי חתיכה. אני ככה נוהג, אני נותן, אני לא מחלק לכל אחד, כי זה הפסקה גדולה בין הברכה למצווה. אז יש שני כיוונים כזה, יש כאלה שברכים המוציאים, ואז מחלקים, מורידים מהלחם משני מחלקים, ואף אחד לא טוען, ואז שכל אחד יש לו בידו את הפרוסה עם הקצת מהזהו, מברכים על אכילת מצווה ומיד אוכלים. כי יש ראיה בתוספות שהסמיכות של מצווה לברכה צריכה להיות בלי הפסקה. כבר אמרנו שבשיבת הקודם שקוראים את המגילה, אני אומר בלחש, ויהי בימי. כי הוא אומר את הברכה, כך מחכים עד שכולם ישבו, ואז מתחילים. ומצד הדין, בברכת המצוות, ברכת הנמים זה פחות חשוב. צריך שיהיה ממש סמוך. בברכת כהנים אצל ספרדים, כל פנים כך כתוב במרן, לא יודע אם הם מקיימים את זה, שלא אומרים לברך לך לכהן, כדי שיהיה ביחד. אומר, הברכה יברך לך. מה?
אנחנו נוהגים.
לא לומר. לא לומר, זהו. וגם בתקיעת שופר, זה נהוג שלא אומרים לה, לא אומרים את התקיעה. זאת אומרת, כדי שיהיה רצוף העסק.
אז כל אחד לוקח.
אז יש עושים כך. ואם לא, אז גם, אני לא מחלק לכולם, אני לוקח חצי מצא ומה, אבל נותן למישהו שיחלק. אז זה הולך יותר...
איך עם הברכות? מה אנחנו עושים עם הברכות?
זהו, זה שני, אני מברך יחד, כי אני מפחד שיהיה כברה, שיהיה מה, אז ישכחו מהברכה.
הרב מברך את שניהם.
אבל מה, יש ברירה לכל אחד בפני עצמו, אם הוא רוצה שיהיה לו צמוד, שהוא לא יצא ידי חובה בברכה שלי. אני אומר את זה כשאני מספר את הכל לפני נטילת ידיים. אני אומר שבמוציא כולם צריכים לצאת בברכה שלי, כי יש לחם משנה, להם הם, וברכת על אכילת מצה, מי שירצה אני מוציא אותו, מי שירצה יעשה לעצמו. מבחינת ההידור יכול להיות שכדאי לו לעשות לעצמו, כי אז אין לו הפסקה בין הברכה של אכילת מצה לטעימה. ואני מוריד רק חתיכה נותן שאני חייך לגעות.
אתה אומר לך כמעט הפסקה. שבקערה או שכל
אחד יכול... לא, מאיפה יש לו כזית לחם? איך יהיה לו? מה הוא יקבל? פירוש זה בין ככה נזה משמעו.
אז
הגענו לשולחן עורך, עכשיו כדאי לך לקיים שולחן עורך.
אז כמה הרב אוכל?
מה? עכשיו הרב אוכל את ה... אני אוכל עד שנגמר לי שלושת המצות.
מה יחד?
כיוון צריך להיות אכילה בבת אחת. הלל אמר שיש דין לאכול ביחד,
אז לכאורה היו צריכים, כך רואה בגמרא שכתוב של בית הבליעה, מה שאתה איך בית הבליעה, זה אומר הוא מחזיק, אחרי שזה לאוס הוא מחזיק את זה. אז רואה בגמרא שהיא הבינה שצריכים לאכול בבת אחת את הכל, אז יש אומרים שזה המקום של השולחן ערוך, שמה שצריכים לבלוע ביחד. הרב מבריסק נדמה לי רב חיים אולי, שזה בכלל לא שייך, למה כי שם יש דין של כורך, אז יחד, אז ודאי שהכוונה לאכול יחד, הכוונה לאכול זית וזית וזית, אבל פה אין דין של יחד, אז מה אכפת לי שיהיה כדי אכילת פעם? אז זאת אומרת שבקורך יש דין יותר, יותר עניין לאכול ממש ביחד.
אז שיש, אז מה?
אבל מצד שני קורך בזמננו זה רק זכר. מבחינה הזו אתה יכול הרבה יותר להקל, להילל הייתה בעיה גדולה.
אז אהב עושה, אהב לוקח תפוסת מצב ועוד תפוסת מצב, אז זה סם לא באמצע, ומה עושים?
אתה לא איזה מרור לוקחים, לקורך יותר טוב לקחת, יותר קל פשוט לקחת, לא חסרין, לקחת חסרין, כי אז זה לא תופס כמעט מקום. יש אור שרק פרוסה ועליה, הכורך זה לא עושה.
רגע, וכמה לשים בפנים?
רק צד אחד. שמחים כזית וכזית. יש מחמירים לקחת שני זיתים. זה אתה יודע מה. שאחד יהיה כזית, זכר לפסח. מה?
ממתיקים אותו קצת, לא, אפשר גם להמתיק אותו.
יכול לעשות לך ארבע.
לא אפשר. יש
גובה של ארבע, אתה שם
את זה.
אבל אם אתה שם חסה, אז שמים חסה על המצב.
כך
עושים, אני שם שלושה עלים, אם אתה עושה כזית גדול. לא צריך, אתה לוקח שני עלים, כמה שאתה בטוח שזה זית, ומצא, וזהו. פה לא צריכים להחמיר למצא גדולה. צד הדין, אם אתה נהנה ושמח. סתם הוא שיכול לך לך לחגיגה, למרות שזה מרור, אבל זה לא נאמר שזה לא חגיגה. אבל את הרב מבריסק לקיים בעניין הזה, אני חושב שזה רב חיים, חשבתי שלכם את השואל.